מה זה מלא?
אני לא ממש בטוח שאני אלך
להתחיל. זה כבר מתחיל.
של זמר, של שירה, של מוזיקה, אצלנו מתקשר מיד לשלושת השבועות, במקרים מסוימים לספירת העומר, אבל כשאנחנו מתלים בסוגיות, גם אצלנו פה בגיטין וגם בסוטה, ברור מאוד שהגזירה הזאת היא גזירה הרבה יותר רחבה, ואם בכלל יש מקום לשאול מה באמת הקשר בין האיסורים שנאמרים פה לבין העניין של שלושת השבועות. אבל לפני שאנחנו מגיעים, או לא ניתן יותר מדי דגש בזה, ננסה להבין בעצם את עצם האיסור, ומתוך כך פתחים אפשריים לכך שבמציאות רובנו באמת נוהגים לשמוע מוזיקה. בישיבת הר עציון יש אפילו מדי פעם קונצרטים של מוזיקה. כן, מאיפה הדברים האלה באים? במיוחד יושב איתנו צאצא של רבי משה פיינשטיין, שלא יודע, בכלל מותר לך לעלות עד שמותר לשמוע מוזיקה. רבי משה היה די מחמיר בעניין הזה, די מצא מקום להקל לפי הרמה. בסדר. אז ננסה קצת להבין באמת את האיסור הזה ומה קורה, מה ההבנות הקיימות פה, ומתוך כך אולי קצת את הקולות האפשריות, הכיוונים שאפשר להקל בהם. למעשה, כאשר מסתכלים בסוגיות עצמם, אין פה שום הזכרה מפורשת של קשר בין האיסור הזה לאבלות בית המקדש. מה שכן מופיע, זה מה שנאמר בסוגיה בסוטה, משבטלה סנהדרין, בטל השיר. יש פה איזשהו קישור לביטול סנהדרין, כאן, מבחת העיתוי, לפחות, עיתוי הגזרה הזאת והאיסור הזה של שירה. אבל, או נוסיף על זה, התוספתא בסוטה, פרק תתוו, לחג גימל, שמה שואלת, וכי מה הייתה סנהדרין מועלת להם לישראל? וברור שהשאלה היא לא שאלה כללית, מה תועלת של סנהדרין לעם ישראל? אני חושב שאפשר בקלות רבה להגיד מה התועלת. אלא יש פה באמת שאלה יותר ספציפית בהקשר של האיסור הזה. ועל זה עונה התוספתא, לעניין שנאמר, ואם העלם יעלים הוא עם הארץ, בראשונה שהיה אדם חוטא, כשהייתה סנהדרין קיימת, נפרעים ממנו. עכשיו ממנו ומקרוביו, שנאמר, ושמתי את פניי באיש ההוא ובמשפחתו. מה שכנראה קורה פה, זה שבשלב השאלה, התוספתא מבינה את תפקיד בית דין כתפקיד של בית משפט, לדון. אז היא שואלת, אם ככה, מה זה קשור בכלל לעניין של איסורי שירה? והתשובה שהגמרא נותנת היא, שבעצם כוחם של בית דין הרבה יותר רחב. לבית דין יש יכולת לתקן תקנות, כן? מלבד הדין שהם דנים אנשים, ועל ידי זה בעצם לעצב את התנהגות החברה. כל זמן שהיה סנהדרין, הייתה אפשרות לעצב את התנהגות החברה מתוך התקנות וההכוונות של סנהדרין. וממילא היה ניתן למנוע איסורים, ובמקרה הכי חמור לדון ספציפית את האדם על ההתנהגות הפגומה שלו ולהעניש אותו ואותו בלבד. כאשר אין לי סנהדרין, אומרת התוספתא, אין אפשרות לשלוט באותה מידה בהתנהגות של בני אדם. ועוד יותר מכך, כאשר אדם ינהג שלא כראוי משום שאין פה יד מכוונת, לא יהיה גוף שיוכל לדון אותו. ואם הוא לא יידון בפני אדם, ככה אנחנו מכירים הרבה דברים בהלכה, כן? שאם אדם נידון על ידי בית דין, מקבל מלכות, הוא יכול להיפטר מעונשים חמורים יותר מידי שמיים. אבל אם אין מצב כזה שאדם נידון בפני בית דין, אז בעצם הוא פתוח, חשוף לעונש של שמיים. ובעונש של שמיים, טוענת התוספתא, כאן הפרמטרים רחבים יותר. וניתן לא רק שהאדם עצמו יענש, אלא גם משפחתו, ילדיו וכדומה. ולכן יש פה איזשהו מצב שמשתנה עם ביטול סנהדרין, וכדי למנוע את הקלקול באים וגוזרים גזירה כזאת גורפת של איסור שירה, כפי שראינו גם בגמרא בגיטין וגם במשנה בסודה. הדברים הללו בעצם מכוונים פה איזשהו כיוון או תפיסה שבעצם כל האיסור הזה של שירה, זמר, הוא איסור שקשור לענייני צניעות. וממילא סנהדרין יכלו לשלוט במערכת הזו של התנהגות בני אדם, כל זמן שהיה סנהדרין. בטלה סנהדרין, אין את הגוף הזה, וממילא צריך לעשות גזירות שימנעו מראש את ההתנהגות הפגומה הזאת. ובעצם המאירי מסביר גם בגיטין וגם בסוטה את כל הסוגיה בדרך הזאת. למשל, בגיטין המאירי כותב, כל מיני הזמר העשויים לשמחת הוללות ושלא לכוון בהם לשבח הבורא יתברך או לצד מצווה, אלא דרך קלות ראש, אסור לשמוע ולהשתעשע בו. ואף המקראות מלמדים שלא נאמר אלא דרך פריצות, והוא שאמר כעמים, כלומר כנוהג העמים, וכן בשיר לא ישתו יין, שכל אלו דרך פריצות וקלות ראש. ובדומה הוא גם בסוטה כותב, כל השירים שאין בהם שבח לקדוש ברוך הוא, אסור לזמר בהם, והם הם התחלת הפקר ושעמום וסיבתם. המאירי הוא לא בעצם זה שמייצר את הכיוון חשיבה הזו. הכיוון חשיבה הזה כבר מופיע למעשה בגאונים, בתשובות של גאונים. הדבר הזה למעשה מאפשר לנו להבין מצד אחד את הסוגיה בצורה קצת יותר טובה, האיסור הגורף הזה, וגם דבר ספציפי שמופיע בגמרא בסוטה. שמה בסוטה הגמרא יוצרת חילוק ואומרת, אמר אבונה, זימרה דנגדי ודבקרי שרי. זמר של נגדי, נגדי זה, לפחות רש"י מסביר, אותם אנשים שחותרים בספינות, כלומר המלאכים שעושים את העבודה הפיזית בספינות, דבקרי זה רועי בקר, שרי. זמר שלהם מותר, דגרדאי אסיר, של עובדי אורות אסור. ורש"י שמה אומר, דגרדאי אינו אלא לשחוק. אתם רואים שוב את אותו כיוון, כן? שכאשר השירה היא שירה שביסודה לשחוק ולהוללות, היא השירה שנאסרת. וזו הכוונה פה. ולא לשירה שהיא יותר פרגמטית, כן? שהיא בעצם מסייעת לעשיית המלאכה. הדבר הזה גם יסביר דבר אחר שמופיע שם בהמשך הגמרא, שלכאורה לא כל כך היה קשור, אם היינו חושבים על זה מכיוונים אחרים, כן? שהגמרא שם אומרת, דנה על היחס בין מצב שגברים אומרים ונשים עונות, או מצב שהמוליכות הם הנשים והגברים מגיבים לשירת הנשים. כן? שהאפשרות הראשונה היא לא טובה, האפשרות השנייה היא איומה. כן? כי בעצם אז באפשרות השנייה שהנשים הן המובילות, ההתמקדות מתמקדת בנשים, ולכן הדבר הזה באמת, איך הביטוי פה של הגמרא, כאש בנאורת. הריסה טוטלית. ברגע שאני מכניס את זה לתחום של עניין של צניעות, הדברים האלה מקבלים משמעות חזקה מאוד. אם אני הולך בכיוון הזה, אז אני כבר פותח פתח לא קטן להתחיל למצוא קולות בעניין הזה. עצם הגמרא שראינו בגרדאי כבר אומרת לנו, יש בעצם סוגים שונים של שירה. ושירה שעניינה איננו הוללות, או היא לא במסגרת שיכולה ליצור הוללות, אז כאן כבר יש מקום לחשוב על היתרים. אם נחשוב אפילו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, כן? שירת פסוקים או שירת קודש, כאן אנחנו לא מצפים שהדבר הזה הוא הקשר של הוללות. או לחילופין, שירה שנעשית באיזושהי מסגרת שעניינה באמת לפתח או לקדם את העבודה, לאפשר את העבודה, היא פותחת בפנינו אפשרות להקל. אז כאן יש לנו כבר כיוון מסוים של פתח לאפשר דברים מסוימים של שירה ומוזיקה, אם נלך בדרכו של המאירי. כמובן שאם נאמר את הדברים האלה, אז לא נמצא קשר סביר או קשר ישיר, בוא נקרא לזה, בין איסור הזמרה שעליו אנחנו מדברים עד עכשיו לבין מה שאנחנו רגילים לקשר את זה, ואנחנו יודעים שקיים איסור שירה או זמר בתקופת בין המצרים. ונצטרך לבוא ולומר שכנראה העניין של תקופת בין המצרים זהו דין נפרד. זהו חלק מדין שקיים בבין המצרים לצמצם בשמחה. וכיוון שלשירה יש כוח ליצור שמחה, אז אסרו את השירה באותה תקופה. אבל אם כן, יש לנו פה בעצם שתי הלכות שונות. יש לי הלכה שעניינה כל השנה מצד דיני צניעות ופריצות, ודין אחר שעולה ונכנס בזמן בין המצרים להרבות או למעט בשמחה. גישה אחרת לגמרי לכאורה קיימת ברמב״ם, ולמעשה בעקבותיו בשולחן ערוך, כאשר השולחן ערוך פחות או יותר משתמש בלשונו של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תענית, בפרק ה' הלכה י' כותב כך: וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר, אסור לשמוח בהם ואסור לשומען מפני החורבן. ואפילו שירה בפה על היין אסורה, שנאמר בשיר לא ישתו יין. וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודעות לכל וכיוצא בהם על היין. כשאנחנו לוקחים את הרמב״ם הזה, אז קודם כל צריך לבחון באיזה קונטקסט זה מופיע. יש שם בהלכות תענית, פרק ה' מלכות תענית, כאשר למעשה בפרק ה' אנחנו דנים באיסורי בין המצרים, ומעבר לכך, החל מהלכה י"ב, הרמב״ם דן מי שחרב בית המקדש תקנו חכמים. כלומר, יש שם דיון ספציפי של תקופת בין המצרים, ולאחר מכן דינים רחבים יותר של זכר לחורבן, ששייכים משך כל השנה. ובהקשר הזה מכניס הרמב״ם את העניין הזה של איסור לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר. דבר נוסף, הרמב״ם עצמו אומר פה בצורה מפורשת, כן, שהדבר הזה אסור לשומם מפני החורבן. האיסור של זמר לדעת הרמב״ם הוא מפני החורבן. אז מצד אחד הרמב״ם מוציא לנו את המערכת הזאת של צניעות שהקלה לנו למצוא מקרים שבהם אין פריצות, יתאפשר לנו להקל, אבל היא מכניסה אולי אפשרויות אחרות שנדבר עליהן להקל עוד רגע. אבל לפני שאנחנו מדברים על מה ניתן למצוא פה קולות או לא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה. מאיפה מוציא הרמב״ם בכלל את הרעיון הזה שהדבר הוא זכר לחורבן? קראתי לכם את הגמרא בגיטין, קראתי לכם את הגמרא, את המשנה בסוטה וקטעים מהגמרא בסוטה, אין שם שום הזכרה לעניין של חורבן בית המקדש. אז מאיפה הרמב״ם מוציא את הדבר הזה? מציע פה כמה אפשרויות, כל אחד יכול לבחור ביניהם את הנראות לו יותר או פחות, אני כמה מחשבות של אפשרויות איך אפשר למצוא את מקורו או את הבנתו של הרמב״ם בעניין הזה.
כן. מה הסיבה שמביאה הגמרא?
הגמרא לא מביאה סיבה, כן? וזה, אם הייתה מביאה סיבה, אז לא היה לנו מקום כל כך למחלוקת הראשונים. הגמרא אומרת, או המשנה כבר אומרת, היא מחברת את זה לביטול סנהדרין. כן? ואז בעצם מה שראינו במאירי ולאור התוספתא, את העניין שביטול סנהדרין לוקח לי את האפשרות לשלוט בדבר, ולכן גזרו כדי למנוע כל מיני קלקולים ופריצות.
זה לקלקולים
בקלות רואות. ככה עשו הגאונים, ככה עשה רשי לכאורה, ככה עושה המאיר.
מה עם הקטע של הטרת והמצנפת? שנפלה המצנפת, אז נפלה, אז לא מעלים יותר, כאילו, הגמרא מביאה את זה באותו קונטקסט של האיסור שירה, היא מביאה גם שזה בפני החורבן, הקטע עם הטרת כהנים, עם הטרת חתנים.
אתה מכוון בגמרא בדף זין?
כן. אז אפשר לקשר את זה בקלות אפילו לחורבן.
זה נכון, אבל הדבר מובא שם, אולי קצת יותר מאוחר, מדובר שם גם במובן של פולמוס של אספלניוס, זה גזרות בהקשר הזה ולא כל כך החורבן. כלומר, שאלה איך להבין שם את הגמרא שם, כי הגמרא גם בדף זין היא לא מזכירה בצורה מפורשת את החורבן. כן? זו אפשרות מסוימת, אבל אתה צריך שם בעצם לבוא ולהגיד שכל הפולמוס וכל זה מתחבר לחורבן, או לבוא ולהגיד, כיוון שמצאנו בגמרא בבבא בתרא מגבלות דומות למה שמופיע פה בפולמוס, לחבר את שני הדברים הללו.
למרות שהרם כן הבין את זה, זאת אומרת שהתורת חתנים זה זכר לחורבן.
הרמב"ם מבין שהתורת חתנים זכר לחורבן זה מבוסס על הגמרא בבבא בתרא, לא על הגמרא בגיטין. הגמרא בבבא בתרא שבא ועושה שם מערכת שלמה של גזרות, שם דיון שלם. זה לא, אני לא חושב שזה מבוסס על הגמרא בגיטין.
אולי זה
מה שמקשר
לעצמנו, זה לא בגלל עצמנו, זה בגלל שעבר הזה ש... כאילו, חלק מהביטויים של
החורבן זה שבאת לסנדרין. אז נגיע לזה, אוקיי? כי הבעייתיות במה שאתה אומר, אני אתרץ את הבעייתיות עוד רגע, אבל הבעייתיות במה שאתה אומר, זה שיש פער גדול של הרבה שנים בין חורבן בית המקדש לבין ביטוי סנדרין. סנדרין המשיכה לפעול במשך שנים רבות אחרי החורבן. אבל אני אתייחס לזה עוד. אז באמת, מה שאנחנו יודעים, זה מה שהמשנה אומרת, שמי שבטלה סנהדרין. אפשרות אחת היא פשוט בגלל הפסוקים. הרי הגמרא שמה בסוטה שואלת וממיישי דמי שבטלה סנהדרין, מה לנו שבאמת האיסור הזה קשור לביטול סנהדרין? והיא מביאה בתשובה, זקנים משאר שבתו, בחורים ממגינתן. כלומר, שביטת השער, שער מייצג בתורה בתנך את בית הדין, את בית המשפט, את הסנהדרין, זקנים משער שבתו, בחורים ממגינתם. כאשר שבתו מן השער הזקנים, חכמים, אז השירה נפסקת. איפה הפסוק הזה מופיע? הפסוק הזה מופיע באיכה. הפסוק הזה מופיע שם בהקשר של פסוק שאומר, פרק ה' באיכה, זכור מה היה לנו, מה היה לנו? נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. בהמשך, עבדים משלו בנו, פורקן מידם, נשים בציון נינו בתולות בערי יהודה. כל ההקשר הזה של ביטול סנהדרין פה, מובא בהקשר של חורבן. אז גם אם באמת הדבר מבחינת העיתוי, הוא עיתוי של ביטול סנהדרין, יכול להיות שהרמב״ם אומר, מתוך מה שהגמרא עונה מבחינת הפסוק, היא רואה את זה כביטוי של חורבן. אפשרות אחרת היא...
אפשר להגיד שלחינם ביטול הסנהדרין זה
בעצם
של חורבן
רוחני
של
המשרד. אוקיי. כלומר, אתה אומר שהסנהדרין כשלעצמו זה חורבן עצמאי.
לא, לא, אם אין
סנהדרין. אבל זה חורבן עצמאי.
כן.
זה לא חורבן בית המקדש. בלשונו של הרמב״ם לפחות, ובוודאי ההקשר של הפרק שהוא מביא את זה שם, משמע שהוא מתייחס לחורבן הבית.
אולי זה סקירת חורבן הבית.
יפה. אז זה הדבר הבא שרציתי להציע, שבאמת, אמנם הסנהדרין פסקה שנים רבות, דורות אחרי חורבן בית המקדש, אבל למעשה... הסנהדרין זה המכה בפטיש של החורבן. ובמידה מסוימת, יותר מזה, כל עוד שהסנהדרין פעלה בארץ ישראל, והיא למעשה הנהיגה את עם ישראל. תחשבו מבחינה מעשית. בתקופת התנאים, יש לנו מרכזי יהדות בבבל, לא רק שיש מרכזי יהדות בבבל, יש פה ושם אינדיקציות לכך שהיו גם ישיבות והיו מרכזי לימוד תורה בבבל. ועם זאת, אין את מה שיש מאוחר יותר בתקופת האמוראים, בתקופת התנאים, השליטה האבסולוטית בהכרעת ההלכה, בעיצוב ההלכה, היא בארץ ישראל. מדוע? משום שבארץ ישראל, בעקבות אותו צד נועז, כן, שרבי יוחנן מזכאי, תן לי יבנה וחכמיה, מתקיימת הסנהדרין. קיום הסנהדרין הזה, לא רק שהוא מהווה איזשהו מוקד של ארץ ישראל והקהילה של ארץ ישראל, אלא הוא גם נותן איזו תקווה של בנייה מחדש וחזרה למצב הקודם. כאשר הסנהדרין בטלים, ולמעשה אפילו השפעת הכרעת ההלכה עוברת לחוץ לארץ ולמגבלות שקיימים בחוץ לארץ, כל מי שלמד סנהדרין, ממילא כאן אנחנו בעצם רואים איזשהו השלמה, איזושהי סגירה של החורבן. תרצו מעין מה שמתבטא בעניין צום גדליה. שאלה, אוקיי, נהרג גדליה בן אחיקם. בסדר. לצערנו גם אנחנו ידענו מה זה רצח פוליטי. אבל על זה מתקנים יום תענית שמקביל לאותם תעניות אחרות שסובבות סביב החורבן? והתשובה היא כנראה שזה לא המוות של האדם הספציפי, אלא מותו בעצם סימל את סוף התקווה והסיכוי להחזרת הדבר לתקנותו. באותה מידה אפשר לומר גם לגבי ביטול הסנהדרין. ביטול הסנהדרין הוא הביטוי האחרון של אובדן היישוב בארץ ישראל, הסיכוי של בנייה וממילא השלמת החורבן. זו אני חושב אפשרות מאוד רצינית בהבנת דברי הרמב"ם. כן.
מתי באמת היה ביטול הסנהדרין? איזה תקופה?
זה בערך פחות או יותר בתקופת חתימת המשנה. יש אולי קצת אחרי זה, אבל זה פחות או יותר בחתימת המשנה. אין סנהדרין ממש פעילה. יש אולי בתחילת תקופת האמוראים עדיין, אבל כמה שידוע לי זה בעצם פחות או יותר הסיום. יש שם עדיין, אתה שומע גומע בגמרא בסנהדרין, עדיין את העניין של הסמכה, כי בארץ ישראל הסמיכו, אלא היו מוסמכים לדיינות, אבל נדמה לי שאם תבדוק, פחות או יותר זה מקביל לתקופת חתימת המשנה. אולי גם אם זה קצת יותר מאוחר, זה נמשך קצת, אבל העובדה היא שאפילו לגבי ההבדל בין הבבלי והירושלמי, הירושלמי נחתם 200 שנה לפני הבבלי, כי בעצם הכל מתפורר בארץ ישראל. שנייה. נשאר עם הדברים האלה. כמובן שאם אנחנו הולכים בדרכו זו של הרמב״ם, אז הדבר הזה פותח לנו כיוונים אחרים להקל. הרי אנחנו יודעים שנתקנו הרבה תקנות, וזה הזכרתי את אותה גמרא בבבא בתרא, נתקנו הרבה תקנות לביטוי וזיכרון חורבן הבית. אנחנו במציאות החיים שלנו לא מקיימים את כולם. חלק מהם משום שצורת החיים שלנו השתנתה, וחלק מהדברים שמדובר עליהם שם פשוט לא קיימים, וחלק מהם, הגמרא עצמה שם אומרת, שיש דברים שאין הציבור יכול לעמוד בהם. דברים שאין הציבור יכול לעמוד בהם, ממילא הם לא מתקיימים. הגזרה בטלה מעצמה. ויכול מאוד להיות שאומנם אנחנו מוצאים פה ביטוי של שאיפה אידיאלית שבטלה סנהדרין לבטל את הזמר, אבל בצורה מעשית פשוט זה דבר שהציבור לא יכל לעמוד בו, וממילא אנחנו מגיעים למצב של הקולה הזאת. אפשרות אחרת היא לעשות מעין מה שעשינו בעניין הפריצות, ולבחון האם לכל שירה יש באמת מימד של שמחה. אם אני מדבר על אבלות, זה בעצם מצב שיש בו צער. אבל מה אם יש לי צורך במוזיקה, בשירה, בדברים אחרים? לשמור על יכולת ההתמקדות שלי, להרגיע. כן? כולנו, מסתום יצא לנו באיזו הזדמנות להגיע לרופאי שיניים וכו'. אני חושב שזה מקרי שרופאי שיניים מפעילים מוזיקה, ועל פי רוב גם ברוב המקרים גם מוזיקות בצורה מסוג מסוים. ואני אספר לכם סיפור, מה ששהיה ממש השבוע, כן? הייתי אצל רופא שיניים, רופאת שיניים, והיא אמרה לי, יש לי בעיה. היא אומרת לה, עוזרת שלה, צריכה להתקשר לאחראי, מערכת המוזיקה שלנו לא עובדת, צריך לתקן את זה, זה חשוב שיהיה מיידי. שאלתי אותה, מה זה כל כך חשוב לך? אמרה לי, פשוט מאוד. קודם כל, לי אישית זה חשוב. אני צריכה לעבוד בדקדוק רב, אני צריכה להיות רגועה לחלוטין. דבר שני, מניסיון, המטופלים שלי, שיש מוזיקה יותר רגועים, קל לי יותר לעבוד איתם. בין זה ובין אבלות אין שום קשר. יש מקום לפתוח פה פתח להקל, מבחינת הצרכים שקיימים, ואולי זה מה שמתבטא באמת באותה גמרא בסוטה, באות סוגי מוזיקה שמלכתחילה אומרים אותם בקרים, אותם מלאכים, שמותר להם את השירה בניגוד לאחרים, שאין שם את הצורך מבחינת ענייני עבודה. כמובן שאם אנחנו ניקח את הכיוון הזה, אז בעצם הקשר לאיסור מוזיקה שאנחנו מכירים בימי בין המצרים הוא לא רק מצד הלכה ספציפית של ממעטים בשמחה, אלא יכול להיות שגם במקום שיש לנו דין כללי של איסור מוזיקה משום זכירת החורבן, וגם אם נגיד שאנחנו נקל פה מצד אין הציבור עומד בו וכו', יש מקום לדרוש דרישה באותם ימים שמיועדים לזיכרון החורבן, לדרוש את הדרישה הזאת ביתר שאת, ואפילו אם אומרים הציבור לא יכול לעמוד כל השנה, אבל נו, תחזיקו מעמד 9 ימים, כן? כי מדין הגמרא זה מזמן מראש חודש, תחזיקו מעמד 9 ימים, זה עוד אפשר לצפות מאנשים, ולכן יכול להיות שבאמת יש שם עניין מיוחד מעבר לדין הכללי של שמחה, לבטא ולמצוא פה ביטוי של דרך האבילות. יש אולי עוד כיוון אחד לחשוב על עניין האיסור הזה של שירה ומוזיקה, מלבד השניים שהזכרנו. בריף וברמב״ם יש דבר מעניין. איפה הריף מכניס את הדבר הזה? לא מכניס את זה פה בגיטין, לא מכניס את זה בסוטה, הדבר הזה מופיע בפרק חמישי בברכות. בתחילת הפרק החמישי בברכות, אז נאמר שמה, שוב אני לא מביא את כל הסוגיה, מי שרוצה יוכל להסתכל שמה, אמר רב יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. אימתי ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה? בזמן שיאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. אמרו עליו על רבי שמעון בן לקיש שלא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי גמרי לה שמיתא מפומד רבי יוחנן רבי. אז פה הדברים מובאים פה בהקשר של איזושהי מגבלה או הגבלה בשחוק, וקלות ראש כזו באופן כללי. ישנן דעות שונות איך להבין את העניין הזה שאסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? יש כאלה שמבינים עולם הזה לאו דווקא עולם הזה, אלא בעולם עכשיו, כלומר מזמן החורבן עד שיבנה בית המקדש. ואז למעשה אנחנו רואים פה דבר דומה למה שהרמב״ם אמר בשירה, שנאמר לגבי שחוק פינו, וממילא מה שקורה מיד אחר כך בריף, שהריף ממשיך מיד אחרי מה שקראתי לכם, גרסינן בגיטין בפרק כמה, שלחו לי למרוקווה, זימרה מנהלן דאסור, וכו'. אז הוא מביא את הסוגיה של שירה. אז אם אנחנו בעצם אומרים בעולם הזה, במובן של זמן הזה שחרב בית המקדש, אז בעצם הריף כבר הקדים את הרמב״ם ואומר בעצם את אותו דבר שאמר הרמב״ם, שהיות ובשירה יש איזשהו מימד של שמחה, ואסור לנו למלא שחוק פינו בזמן החורבן, ממילא גם שירה נאסרת. ואז גם נוכל למצוא, לפי זה, אם נייחס לרמב״ם את אותו דבר, אז נוכל גם למצוא עוד הסבר ברמב״ם למה לחבר את זה לחורבן, ומאיפה להוציא את הדבר הזה. אבל כמובן שההסבר הזה הוא קצת בעייתי, משום שכמו שאומר פה רבנו יונה, היה צריך להיות מזמן שחרב בית המקדש. זה הביטוי הנורמטיבי אצל חז"ל, לא בעולם הזה. ולכן הוא בעצם בא ואומר, לא, בעולם הזה הכוונה בעולמנו כפי שהוא, עד ימות עולם אחר, לא יודע אם כל זה עולם הבא, כי עולם הבא לפחות בלשונו של הרמב״ם ודאי זה עולם רוחני, אבל גם הרמב״ם מדבר על איזושהי מציאות לעתיד לבוא, שנוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם תהיה חזקה יותר, כן? ואז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, באותה התקופה שאת חזון שכל העולם יכיר בקדוש ברוך הוא, אז יהיה מקום לשחוק פינו. אבל כל זמן שזה לא קיים, כאילו החיסרון בשלימות הקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו מילוי פינו שחוק, וממילא גם כנראה לדעת הריף גם כן מונע את העניין של שירה. אז כמובן שזה טעון עוד מחשבה, כי אם כן אז מה קורה עם הגמרא בסוטה, שהגמרא אומרת מי שבטל סנהדרין, מה הקשר לביטול סנהדרין? עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר למצוא קשרים, בעצם ביטול סנהדרין זה שוב המעטת נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם, ואולי זו הדרגה שבה אנחנו רוצים לבטא את זה, אפשר למצוא, אבל זה לפחות כיוון אחר במידה מסוימת, שראוי לתת את הדעת ולחשוב עליו.
הבעיה שלי עם ההסבר הזה, עם הכיוון הזה, הוא שלכאורה, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה אסור, היה את האיסור בעצם. זה לא איסור שהוא תקנה מזמן כלשהו.
לא, אז...
המציאות היא לא נראה לי כזאת.
לא, אז כנראה שמה שהריף מבין זה ככה. שאיסור למלא שחוק פינו קיים גם בזמן סנהדרין וגם בבית המקדש. ההמשכיות של הדבר הזה, הביטוי הספציפי בשירה, זה דבר שנכנס קצת יותר מאוחר על אותו גל. כלומר, הרעיון הזה של חסרון הקדוש ברוך הוא נהיה חריף יותר עם החורבן, עם ביטול סנהדרין, ואז הוא מתבטא גם בשירה. ולכן הריף מחבר את שני הדברים הללו שמה בברכות. טוב, כיוון שכבר השעה מאוחרת ואני לא רוצה להחזיק את הציבור מעבר ליכולת סבירה, אז בואו נתייחס קצת רק לצדדים של פתח להתיר. הזכרנו פה דברים מסוימים כבר מקודם. כאשר השולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת, הוא גם כן, כמו הרמב״ם, מביא את זה בהקשר של אותם איסורים של זכירת חורבן בית המקדש בהיבט הרחב, הלכות תשעה באב, סימן תף קוף סמך, סעיף ג', כותב כך, וכן גזרו שלא ננגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמוח בהם. ואסור לשומעם מפני החורבן, ואפילו שיר בפה על היין אסורה, שנאמר בשיר לא ישתו יין. וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודאה הודעות וזיכרון חסדי הקדוש ברוך הוא על היין. וכן לצורך מצווה כגון בבית חתן וקלה הכל שרי. אז פה זה היה הרמה, הוסיף את הסוף, אני צריך לחזור לרמה שדילגתי עוד מעט. השולחן ערוך פה למעשה הולך פחות או יותר בעקבותיו של הרמב״ם, הזכרתי את זה מקודם, ואומר פה, ואפילו שיר בפה על היין אסורה. בדבריו של השולחן ערוך משתמע שיש פה איסור דווקא בהקשר של שתיית יין. אם נלך מצד העניין של צניעות, ולא כפי שמשתמע בפשטות בשולחן ערוך או בהקשר של השולחן ערוך, אבל אם מצד הצניעות, אז ודאי שההקשר הזה של יין הוא מובן, זה זמן של פריצות. אבל גם אם נלך בכיוון של עניין של אבלות, יכול להיות שיין, שהוא בעצם מבטא שמחה, השילוב הזה של יין עם שירה, זה כבר שמחה מרובה מדי. אבל אולי יש מקום לחשוב על היתר שירה שלא נעשה על יין, או לחילופין, כאשר זה כן נעשה על יין, אבל אופי השירה, זה מה שנאמר פה, כן? דברי תשבחות או שיר של הודעות וזיכרון חסדי הקדוש ברוך הוא על היין, זה יהיה מותר. כלומר, או שנוציא את היין מן התמונה, למרות שהוא לא אומר את זה במפורש, אבל ניתן לדייק את זה מדבריו כקו חשיבה, או לחילופין, יש יין, אבל אופי השירה היא שירה של דברי קדושה ותשבחות לקדוש ברוך הוא. ועל זה באמת מה שבא הרמה ואומר, ואם כן בעצם במסגרת של סעודת מצווה, מקום של מצווה, הכל שרי, ואז הכל שרי הזה, זה מעניין, הכל שרי משמע שהוא הולך מעבר לדברי השולחן ארוך, הכל שרי גם שירי חולין שמביאים שמחה, כי פה זה זמן שדווקא כן מצווים בשמחה, יהיה מותר.
יכול להיות שולחן ארוך אומר שהוא מפרט על האיסור, ואז הוא אומר בסוף, ואפילו שירה בפה על יין אסור, כמו דווקא, הוא מחמיר שאפילו דווקא שירה בפה על יין תהיה אסורה, ובשאר מקרים אולי יש לדייק, שירה בפה תהיה מותר.
לא, הוא אומר, ואפילו שירה בפה, כלומר, זה הסוגיה בגיטין, כן, שמעלה בדעתה, הרי הוא פתח ואמר, לכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמעי קול. אז היית חושב, אולי זה דווקא בעניין שיש לקני מוזיקה. אבל סתם לשיר, שירה סתם ככה, אקופלה או משהו כזה, ודאי וודאי סתם שירה, זה לא יהיה אסור. אומר השולחן ארוך, גם זה אסור, כשזה לא דברי שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא.
אפילו שירה בפה על יין.
כן, על יין.
אולי שירה בפה במקום אחר אם מותר. אבל שירה בפה על יין, יין יש יותר חומרה שאפילו בפה זה יהיה אסור.
אז אני שמרתי שיכול להיות שצריך את השילוב של השירה, והיין. כי הוא לא אומר בהתחלה אפילו בלי יין ואת השני ביין. הוא אומר על יין. Okay? הוא אומר, וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמוח בהם, ואפילו שיר בפה, כלומר לא רק בכלי נגינה, אלא רק בפה על היין אסורה. עכשיו, אתה יכול להבין את זה בפה על היין, בניגוד לדברים האחרים, אבל אפשר גם להבין את זה שכל הדברים האלה, כי כשאתה קורא את זה, בלי אותו קטע של הרמה שמפריע באמצע, אתה קורא את זה כרצף אחד, כן? אז לכאורה אפשר לראות את זה בעניין של היין. כן, אפשר לקרוא את זה בשני. עכשיו, הרמה פה מוסיף, ויש אומרים דווקא מי שרגיל בהם, כגון המלאכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה. כן? ואז באמת, אם נלך בכיוון הזה שבכלי שיר זה אסור כללי, בפה זה דווקא ביין, או נחבר את זה ביין, יש הבדל בין שמיעה יותר אקראית לבין דבר שזה בעצם הנורמה, וזה דרך החיים שלי. כן? בני מלאכים או מלאכים שמתעוררים, ומיד כשהם קמים כדי להנעים את קימתם, כי יש הרבה אנשים שקצת מצוברחים כשהם צריכים לקום בבוקר, אז כדי להנעים אותם, מיד מכניסים להם מוזיקה. זה אסור. דבר קבוע כזה הוא אסור. אבל פה מוזיקה, בהקשר הזה, דברים אקראיים, לכאורה, אומר הרמה, יהיה מקום להקל, וכפי שהזכרתי בעצם מקודם בהתחלה, משה פיינשטיין שיש לו נטייה להחמיר ולא לקבל את כל את רוב הקולות שאחרים מדברים עליהם באפשרויות של מוזיקה, כותב בסוף הדברים, הוא אומר, ובית ישראל אותם בית ישראל שסומכים על הרמה, יש להם על מה לסמוך. את העניין הזה של הרמה פה, יש להם מה לסמוך, שזה שאלה של קביעות מול איזשהו אקראיות מסוימת של מוזיקה. אני רוצה להעלות דבר שלא מצאתי לו סימוך מפורש. יותר מזה, אולי אפילו בתשובות מסוימות התרחקות מהדבר הזה, אבל בכל אופן, כשאני קראתי, לא הבאתי פה גם את הטור, בלשון של הטור זה בלט עוד, אבל בכלל בפוסקים, הייתה לי איזושהי מחשבה, שבכל אופן ראוי לתת את הדעת עליה. כל מה שמוזכר לגבי האיסור הזה, מוזכר לגבי שירה. גם הגמרא בגיטין, בעקבות זה הפוסקים, שמדברים על שני מרכיבים, מרכיב של שירה בפה ושירה בכלי זמר, נדמה לי שמשמעות הדבר שמה הוא מוזיקה שמלווה שירים. שהמוזיקה מחיה את השירים יותר, מדגישה יותר, אם מצד השמחה ולפעמים גם מצד הפריצות. אפשר לקחת את זה משני הכיוונים שהזכרנו, שני הכיוונים המרכזיים שהזכרנו. לא מצאתי, תמיד אפשר לפרשן את הדברים בצורה כזאת, אבל לא מצאתי אמירה מפורשת לגבי מוזיקה, במובן שאנחנו מכירים, מוזיקה שהיא מנותקת ממילים. ויש אולי מקום לחשוב, ודאי וודאי לגבי השיטה שבונה על פריצות, הרי הרבה יותר קשה לבטא מימד של פריצות בתווים מוזיקליים מאשר במילים. במילים יש לנו עוד הרבה מומחים שמתמחים בכתיבת שירים שיש בהם פריצות. ואז בעצם המוזיקה מדגישה את הדבר הזה. אבל אם ננתק את המוזיקה של עצמה מן המילים, נדמה לי שקשה מאוד לבטא ממש דבר של פריצות. לגבי שמחה זה קצת פחות בולט, למרות שיכול להיות שבאמת בעיני חז"ל שמחה אמיתית היא שמחה שמתבטאת בתוך רעיונות ואמרות. כל מקום שאנחנו מוצאים ביטויים של שמחה, של שירה וכו', זמר וכו', זה תמיד דבר ווקלי, תמיד דבר שיש בו איזשהו תוכן. וכאן יש מקום לשאול את עצמנו, האם אותה גזירה באמת, אנחנו רגילים לחשוב שכן, יש מקום לשאול את השאלה, האם אותה גזירה חלה על מוזיקה שאיננה קשורה למילים ושירים? דבר שכמובן, אם נקבל את זה, פותח פתח מאוד רחב להקל בדברים הללו. אני אומר, ודאי שיש מן הפוסקים שכותבים בצורה כזאת שדי ברור שהם לא מקבלים, כן? אם בתשובות של משה פיינשטיין הוא דן בחלק מהדברים ללמד תלמידים לנגן כלי מוזיקה, כלומר הבעיה היא באמת מבחינתו המוזיקה עצמה, כן? הוא כמעט בטוח לא הלך בכיוון כזה. אבל כשבוחנים פה את המקורות, גם בראשונים, גם בשולחן ערוך, כשהוא מדבר על כך, אז הוא אומר, וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר. למה כלי שיר? כן? כלומר, כלים שבאים ללוות את השירה. העיקר במקדש, כן? יש שם דיון, אבל מקובל שהעיקר זה השירה שבפה. ולא כלי נגינה. כלי נגינה הם כאילו משניים ללוות את השירה שבפה. ואז אני פה מעלה איזושהי אפשרות למחשבה, אני ודאי לא הייתי בונה על זה יותר מדי כרגע לפרוץ, והייתי בונה יותר על דברים שהזכרנו מקודם של פובלים יותר, לפרוץ את ההתרים הללו, אבל כיוון שעובדתית, מציאותית, בעם ישראל קיים הדבר, לחשוב לפחות על כיוון אפשרי כזה, אני בתוך התייחסות למקורות, אני בכל אופן מעלה מחשבה כזאת, ונסיים באמת עם המחשבה הזאת, ניתן לכם לחשוב עליה. ערב טוב.